ברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. היום אנחנו מארחים את שחר עזרן, אולי צלם העיתונות הישראלי הבולט והוותיק ביותר שחי כאן בניו יורק. שחר צילם הרבה מאוד תמונות היסטוריות, ובכלל זה הצילום המפורסם הבית הלבן, בו הנשיא קלינטון, ראש הממשלה לשעבר רבין והמלך חוסיין לחצו ידיים. יש לו צילום מרגש עם מפקד הצוללות של חיל הים, עם ניצולת שואה באושוויץ. הוא גם צילם את כוכב הכדורגל מסי ואת הזמרת אריתה פרנקלין ולהקת יוטו ועוד ועוד ועוד. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, הוא גם זה שצילם את קטע הוידאו שבו נאם שר האוצר סמוטריץ' את נאום הגרנדמייזר שלו. לי קוראים חיים אנדברקר, ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי. והנה אנחנו מתחילים. שלום שחר.
שלום חיים.
אנחנו מדברים היום על הצילומים אולי ההיסטוריים שלך שרבים מאוד מכירים, ואולי הם לא כל כך יודעים שזה אתה איש הצילם. העניין הוא שבמקרה הזה אין טוב ממראה עיניים, ולפני שאנחנו מדברים, הייתי מציע למאזינים ולמאזינות ללחוץ על הלינק שנמצא בחותרת המשנה של הפודקאסט, ולצפות בצילומים המרהיבים של שחר שאנחנו נדבר עליהם. ואם יש לכם בעיה, תחפשו בגוגל את אתר האינטרנט של שחר, תחת השם שחר עזרן, והכל נמצא שם. שחר, הדבר הבולט ביותר שעשית בתקופה האחרונה, זה בעצם צילום הוידאו עם נאום הגרנדמייזר המפורסם של סמוטריץ'. איך זה התגלגל בעצם הדבר הזה?
קודם כל תודה חיים שאתה מארח אותי היום. את האמת זה די במקרה, אני עובד עבור אחד מהלקוחות שלי, זה Israel Bonds, לקוח המון המון שנים, שתמיד מארח את שר האוצר בארצות הברית. צילמתי את כחלון כשר האוצר, את שטייניץ, והפעם יצא שזה יהיה סמוטריץ'. הגענו לוושינגטון, והוא ביקש שגם נצלם וידאו את האירוע. לא הבנתי את האמת בזמן אמת, מה קורה. כמובן אני העברתי את הנאום ללקוח שלי, ואם תסתכלו על הקרדיט, בעצם מופיע הקרדיט של המפלגה של סמוטריץ'. הם בעצמם הוציאו, אני הייתי בטוח במהלך האירוע שאין מצב שהסרט הזה יצא החוצה. הייתי הצלם היחידי שם, ובבוקר קמתי וזה בכל מקום.
אז כאשר אתה צילמת, אתה הבנת שבעצם קטסטרופה מתרחשת שם?
וואה, זה לא שאלה פוליטית, נכון?
לא, לגמרי לא.
אני רק מוודא, אוקיי. בזמן אמת, לא האמנתי למה שאני רואה, כן. בזמן אמת, והייתי משוכנע שהדבר הזה, מכיוון שאני היחידי שמצלם, הייתי בטוח שיוציאו חלק עם טלפונים, דברים כאלה, הייתי משוכנע שהדבר הזה לא יצא, אבל השר בעצמו הוציא את זה. אני כן. כמובן לא הייתי מוציא את זה, לא הייתי מעז לעשות דבר כזה, אבל השר בעצמו הוציא את זה, אז זכינו.
הבנתי. תראה, אני מכיר אותך הרבה שנים, ואתה איש גם שעומד על כך שלקבל קרדיט, בצדק רב מאוד, ולוידאו הזה אתה לא נראה שהתעקשת לקבל קרדיט.
אנחנו תכף נדבר על דברים שאני קצת יותר מהאירוע הזה.
בכל מקרה היה לך כאן סקופ גדול מאוד, שאולי אחד אפילו הסקופים הגדולים ביותר בקריירה שלך. יש לך קריירה ארוכה מאוד.
אני אנסה להשכיח את הערב הזה כמה שיותר מהר.
בסדר. יש עוד דבר שהייתי רוצה להזכיר, אנחנו עבדנו ביחד כמה וכמה פעמים, ותמיד זה היה כיף. ואתה הזכרת לי באחת הפגישות שלנו כאן, שבעצם אתה צילמת אותי עם מעצב האופנה טומי אילפיגר. אז תזכיר לי, אז מה קרה שם?
אז אני אגיד לך, קודם כל יש את חיים לפני 2009 וחיים אחרי 2009. אני זוכר שאתה הזמנת אותי לצלם את טומי אילפיגר, הוא פתח חנות חדשה בשדרה החמישית, חנות הדגל שלו, ואתה עשית איתו ראיון. ובמהלך הרעיון בעצם, ואתה תדע, אני משוכנע שאתה תספר את זה אפילו יותר טוב ממני, אתה פשוט אמרת, אוקיי, בוא נעצור שנייה, אני מבין שהרעיון הזה לא הולך למקומות הנכונים, בוא אני אבקש ממנו שילביש אותי. ואז מצאתי את עצמי, יורד איתו לקומה הראשונה יחד איתך, וטומי אילפיגר ניסה והצליח להלביש אותך יפה, ואני זוכר אפילו שאתה לא היית מרוצה. והיום, מה אתה חושב?
אז בוא אני אספר לך את הסיפור ככה מההתחלה, זה נכון, כל הפרטים הם מדויקים, זה הכל פרספקטיבה, זה מעניין שלכל אחד יש זווית טיפונת שונה. באופן כללי כשאתה מראיין סלבריטיז, אז אתה אומר וואו איזה כיף, אתה רואה סלבריטיז, הרבה פעמים הם, יש להם את אותן תשובות שהם חוזרים עליהם, שתרגלו עם אנשי יחסי הציבור שלהם, ואני באמת ישבתי עם טומי אילפיגר, איש חביב מאוד, האמת היא שהפחות, החנות שלו פחות עניינה אותי, כולם מכירים היום את החנות בפיפת אבניו, אבל בסך הכל הוא סיפור הצלחה בלתי רגיל, אושיית אופנה, וכמובן זה היה מרתק, ואז הגעתי, ובאמת הרעיון, איך שאומרים באנגלית, לא הלך לשום מקום, ואמרתי איך אני מנסה לעורר להזיז את הרעיון הזה, ואז אמרתי אוקיי, אני צריך, הצעתי לו שילביש אותי, אני לא, זה נכון, לא אהבתי את התוצאה, היום כשאני רואה את הצילום אני דווקא חושב שהוא עשה עבודה די טובה.
הוא הקדים את זמנו, אתה הבעיה, אתה מודע לזה שאתה הבעיה.
זה הכל בראש שלנו, הכל בראש שלנו. אז אם אתם תעקבו אחרי הצילומים של שחר, אתם תוכלו לראות את טומי אילפיגר מלביש אותי. בוא נעבור לדבר על הדברים היותר רציניים. אני חושב שהצילום הבולט ביותר שלך, היה אי שם בשנות ה-90, כאשר אתה צילמת את הנשיאים קלינטון, ראש הממשלה רבין, זיכרונו לברכה, והמלך חוסיין, גם הוא זיכרונו לברכה. ספר לנו על זה.
התמונה, קודם כל זה, אנחנו מדברים על שנות ה-90. שנות ה-90, אוהבים אותנו כאן בניו יורק, כל הדינמיקה של הסכמי אוסלו, חתימת השלום, באמת אתה מגיע לכאן לבית מלון, לבית מלון פלאזה, ואתה מוצא את עצמך עם מלון אוברט, יושבת עם דחלן ועם אורי סביר, זאת אומרת, כל הדינמיקה כאן אוהבים אותנו. זה תחילת שנות ה-90, ואני יכול להגיד לך ברמה הצילומית ש... צילמתי, אני לא יודע כמה תמונות צילמתי, אבל אולי 3-4 תמונות שצילמתי אותן והרגשתי אותן. וזו בהחלט בטופ של, זו התמונה שאני הכי הרגשתי בחיים שלי. שאני עמדתי בבית הלבן מול קלינטון, חוסיין ורבין, אני ידעתי שאני מצלם היסטוריה. הרגשתי את זה. כן. פשוט זה היה רגע מרגש. התמונה הזאת יש לה המון גלגולים. שנים אחר כך אני פוגש, אני מצלם את קלינטון באירוע אחר, ואמרתי, ידעתי שאני הולך לצלם אותו, ואמרתי, אני אדפיס לי תמונה, ואני אבקש ממנו שיחתום לי על התמונה. אז כמובן שאתה לא ניגש לנשיא, אתה ניגש לעוזר שלו, ואתה אומר לו, תקשיב, יש לי כאן תמונה שצילמתי, אני אשמח אם הנשיא יחתום עליה. ואז הוא אומר לי, בשמחה, הוא לוקח את התמונה, והוא יוצא מהחדר אחרי 10 דקות בלי התמונה. אני מסתכל עליו, הוא אומר לי, the president would like to see you. אוקיי, פריטי קול. אני נכנס פנימה, והוא אומר לי, היי, I'm Bill. אמרתי לו, I'm Shahar, Mr. President, pleasure to meet you. ואז הוא שאל אותי ברמה הטכנית, אתה צילמת? אמרתי, כן, הייתי עם ראש הממשלה רבין, מאוד מרגש, הוא חתם, great photo. ואז הוא שם על היד, והוא אומר לי, you know, this is one of the happiest days of my life. And I miss this man so much. ואז הוא קרא, אילירי הייתה שם, והוא קרא לעוזרים, והם התחילו לדבר, אני, מהשלב הזה אני כבר לא זוכר אפילו מה הוא אמר, כן. אבל זה באמת, הבנתי שזה להרבה אנשים, ובטח לנשיא, אחד הרגעים הכי משמעותיים בחיים כן. שלנו.
אגב, בצילום הזה היה דבר מאוד מיוחד, וזה, יש תחושה שקלטת שם את שפת הגוף, בין שלושת האישים האלה.
זה מחולק לשניים. קודם כל, אנחנו לא נראה את זה יותר, אבל אם תסתכלו בלינק, אתם תראו שיש תמונה אחר כך שהמלך חוסיין שם יד על רבין, והם שניהם מחייכים חיוך של אהבה, של ניצחון. עברנו את מה שעברנו, אבל זה אמיתי מה שקורה כאן. לא היו כאן נימוסים, לא היו הליכות, ועוד דבר שמאוחר יותר מרטין אינדיק אמר לי, אם תראו את ההבדל המשמעותי בין התמונה הזאת לבין התמונה עם ערפאת, בתמונה הזאת, קלינטון עומד בין שניהם ומוחא כפיים. כן. זאת אומרת, הם שני ילדים גדולים, אני עומד מהצד, כל הכבוד לכם. בתמונה עם ערפאת, הוא שם עליהם ידיים. כן. הוא שם על שניהם ידיים, אתם תחת חסותי, דיר בלה כשאתם לא עושים את מה שאני אומר לכם. יש לזה, זה משמעות ענקית. השפת גוף, ודרך אגב, הכל מתוכנן. מי שחושב שזה מקרי, ממש לא. אני אגיד עוד משהו אחד קטן על זה, היו צריכים לאלף את ערפאת שלא מנשקים בארצות הברית. התמונה שהייתה יכולה להרוס את קלינטון, זה תמונה של שלא מנשק את ערפאת. אז מרטין אינדיק אמר לי שבמשך 5-6 פעמים, 5 בקשות לפני קלינטון, היו לוחצים לו את היד עם יד ימין, ועם יד שמאל היו שמים לו על הכתף, כדי למנוע ממנו להתקרב לקלינטון, ואז הוא הבין את הרמז, ואז שהוא נפגש עם קלינטון, הוא רק לחץ לו את היד ולא חיבק אותו.
שחר, יש לך צילום אחר של דווקא שמעון פרס, מסתכל בטלוויזיה, צופה בטלוויזיה. אז תאר לי מה בדיוק יש בצילום הזה.
אחת ממילות מפתח בצילום זו המילה access, גישה, שנותנים לך בעצם להתקרב לאותו אדם, וזכיתי, באמת זכיתי לקבל גישה לאנשים הכי חשובים בעולם, אם זה בעולם הפוליטי, או אם זה באינטרטיימנט, ואפילו בספורט, שנדבר על זה אחר כך. ועם שמעון פרס, הוא היה בביקור בארצות הברית, הוא נמצא בתמונה, הוא נמצא בבית של דני גילמן, אז הוא היה השגריר שלנו כאן, ובוש נועם את הנאום שלו על עיראק. הוא מסתכל על הנאום, הוא בחדר השינה, יושב על הכיסא, מסתכל בטלוויזיה, ואז אחרי 3-4 דקות לתוך הנאום, הוא מסתכל עליי, מסתובב ואומר, אני לא יכול להקשיב לאיש הזה יותר. ואז רבע שעה נאום, הוא פשוט עם הגב לטלוויזיה. היום התמונה הזאת לא הייתה יכולה לקרות. זאת אומרת, היום סביבו היו קרוב לוודאי 8 יועצים, 2 מעצבים, 4 מייקאפ פרסן, כאילו התמונה הזאת כנראה לא הייתה יוצאת היום. כן. אבל אז הייתה לנו גישה, ואתה תראה את זה בתמונות אחרות גם כן, היינו יכולים להיות עם הבן אדם עצמו. כן. You have to earn it, כאילו הם סומכים עליך, הם יודעים שאני לא הוציא משהו, המטרה היא לא להוציא משהו, באמת המטרה היא להכיר את הבן אדם. וכאן אתה רואה באמת רגע, שהוא לא סופר אף אחד, הוא פשוט לא יכול להקשיב לנשיא יותר, הוא מסתובב, ואת כל הנאום הוא עם הגב לטלוויזיה.
כן, אתה יכול להרגיש דרך הצילום גם את התיעוב של שמעון פרס, כלפיו של הנואם, באיזשהו מקום.
אתה יכול לראות את הדעות שלו.
כן, על הפנים. זה יופי של צילום טוב. טוב, אני זורק לך משהו אחר.
יאללה.
יש לך צילום מעניין עם אריק שרון ומייקל ג'קסון.
זה, אתה יודע, המצלמה הזאת מביאה אותך למקומות שאתה אומר לא יכול להיות. לא יכול להיות שאתה נמצא במקום הזה. אריק שרון, ראש ממשלה, ביקור ראשון שלו כראש ממשלה בארצות הברית, אחרי באמת ביקור מאוד מרגש שלו עם ג'וליאני ב-9-11 והכל. בקיצור, לפני המראה, 8 בערב, ארוחה אצל חבר שלו, בני שבתאי, ארוחה באמת, אתה יודע, רגילה לחלוטין, מתקשר הדורמן, לפני שאריק שרון מגיע לדלת, מתקשר הדורמן ואומר, מייקל ג'קסון בבניין, והוא רוצה לפגוש את אריק שרון. בני שבתאי שאל אותי מה לעשות, אמרתי לו, דבר עם 730, הבטחה 90, הם נמצאים פה, ירדו למטה, אם זה מייקל ג'קסון, יעלו אותו. 20 דקות אחר כך, בזמן שאריק שרון אוכל את הלמצ'ופ שלו בענאה, נכנס מייקל ג'קסון. והוא אהב לאכול. הוא נהנה. הוא ידע למה הוא מגיע לבני שבתאי הביתה. ואז הוא יושב עם מייקל ג'קסון, באמת, רבע שעה, 20 דקות, אני לא זוכר כמה, עומד, מצטלמים כולם, גם אורי גלר היה שם הרב פותח, כולם, כל החגיגה. ואז אחרי שהוא הולך, הוא פונה לבני שבתאי ושואל אותו, מי זאת הייתה?
טוב.
אמיתי לחלוטין, אמיתי.
זהו, אין מילים, נכון. בוא נעבור לדווקא הצילומים שמתים נוגעים ללב. יש לך צילום שהוא מאוד דיבר לליבי על מפקד הצוללות של חיל הים הישראלי באושוויץ, מצדיע לניצולת שואה.
זה גם נכלל בתוך ה3-4 תאונות שדיברנו עליהן מקודם, שאני מרגיש אותן. יוצא לי לבקר באושוויץ בערך 3-4 פעמים בשנה. וכאן ניצולת השואה, גיטה מן, אישה מקסימה, היא הולכת, אנחנו הולכים איתה, אנחנו במסגרת משלחת של ה-FIDF, מגיעים לשם, ואיתנו גם כן מפקד הצוללות. עכשיו, אני יודע שאין לי אסור לצלם, כמובן, את מפקד הצוללות, להראות את הפנים שלו. ואז בצורה הכי ספונטנית, היא עומדת שם, והוא מסתובב, והוא מצדיע לה. אין לי מושג למה הוא עשה את זה באותו רגע. ואם אתה מסתכל על התמונה, אתה רואה את העיניים שלה, איך שהיא מסתכלת עליו, ואנחנו, אפילו אני לא יכול להיכנס לראש שלה, אין מצב שאני יכול להיכנס לראש שלה, אבל אני חשבתי עליו, אני חשבתי עליו שהוא מצדיע עליו, והוא בעצם אומר לעצמו, אני יודע למה אני משרת את המדינה הזאת כל השנים האלו, אני יודע למה אני נמצא איפה שאני נמצא, אני יודע למה אני לא רואה את המשפחה שלי, ואני יודע מה המחויבות שלי. וזה, אתה יודע, אנחנו אנחנו חיים את החיים ורצים, ויש נקודות מסוימות שאתה עוצר ואתה אומר, אוקיי, למה אני פה, מה אני עושה פה, וזו מבחינתי הייתה התרומה הכי גדולה שלי בצילום, אם זה לעולם היהודי, הישראלי, ובאמת זו אחת התמונות ששוב, התמונות שהרגשתי אותן.
כן, אפשר לראות, אני חושב שרואים את, את ניצולת השואה דרך בעצם היד המצדיעה שלו. זה בעצם
נכון, נוצר המשולש שם, הזה
המנוצר שנוצר. המנוצר משולש ואתה מצלם את הניצולה דרך משולש היד של, של מפקד.
ואתה רואה גם שהמקום ריק, שבדרך כלל המקום הזה מלא, אני לא יודע איך זה קרה, וזה לא פוטושופ, לא הוצאנו שום דבר. אין אפילו אדם אחד נוסף בתמונה הזאת, שמקרי לחלוטין.
כן. הנשיא אובמה.
הנשיא אובמה, כן. דיברנו על קלינטון מקודם, אז אני אגיד לך משהו. צילמתי 8 נשיאים אמריקאים. התחלתי מניקסון, לא בתפקיד שלו, זאת אומרת, אני מבוגר, אבל לא עד כדי כך. צילמתי את ניקסון, את קרטר, בוש אבא, בוש הבן, נמשיך מי זה היה, ביידן, טראמפ, אובמה, קלינטון, כולם. 2 נשיאים שהם נכנסים לחדר, אתה מרגיש שthe president of the United States נמצא איתך בחדר. אובמה וקלינטון. זכיתי עם אובמה ללוות אותו במשך חודשים בקמפיין של 2012. מה שקורה, אני אסביר לך מבחינה טכנית, ברגע שאתה רץ לקמפיין, הצלמים של הבית הלבן, הם עובדים עבור המדינה, אסור להם להיות חלק, אז אובמה פור אמריקה, המפלגה או איך שלא תקרא לזה, הם בעצם לוקחים צלמים פרילנסרים שיהיו בקמפיין, אז אני הייתי חלק מהפול של הצלמים, אז אירועים מסוימים באיסט קוסט, הם קוראים לי ואני מלווה את הנשיא. אתה מלווה את הנשיא, אתה נמצא איתו בחדרים עם 8 תורמים, 10 תורמים, 20 תורמים, ומצאתי את עצמי מלווה אותו במשך כמה חודשים. זה נורא מצחיק, כי אתה יודע, תמיד, יש לי כמובן תמונה איתו בסוף, אבל אתה יודע, אתה לא פונה לנשיא, אתה לא מבקש ממנו להצטלם איתו, בטח שאתה רואה אותו כל יום, אתה חלק אתה ונדור, אתה ספק שלו בסופו של דבר, אבל יאמר לזכותו שהוא נכנס לחדר, good morning, how are you, בלה בלה בלה, הוא ידע שאני מישראל, אבל לא היה שם שום שיחה, הוא לא חבר שלי, אני לא מכיר אותי, אתה יודע, אבל עדיין היה מאוד נחמד, וממש באחד מהצילומים האחרונים, אני זוכר שהוא בא ואמר לי, you know, we don't have a photo together. אז אני אומר לו, yeah, of course, Mr. Pena, we love to, but make sure it's going to be your screensaver on your phone. אז הוא אומר לי, אני לא חושב שמישל תסכים, אבל בסדר, בוא נצטלם לפחות. אמרתי לו, סבבה, הצטלמנו וזהו. אבל באמת זו חוויה שאתה מוצא את עצמך ברגעים. דרך אגב, עם קלינטון אותו דבר. אתה יודע, קלינטון תמיד זכר לי שהייתי הצלם של רבין. כן. ויש לי, עם קלינטון יש לי, איתו דווקא היו כמה וכמה שיחות, והסיבה באמת, אני חושב, זו הקרבה הזאת של רבין. שיחה מעניינת הייתה לי איתו בתחילת המלחמה עם סוריה. ואני זוכר שעמדנו באיזשהו אירוע, וכמובן הוא רץ ממקום למקום, ואז הוא מחזיק לי את שתי ידיים, והוא מתחיל לספר לי על הסיפור הסורי. מותר לי לקלל פה?
כן, למה לא?
אוקיי, סבבה. ואז הוא אומר לי, אתה מדבר על אסד, אבל אבא שלו, this motherfucker, סליחה, בטח יהיה בי פה, okay. this motherfucker, הביא אותי לאירופה, הוא הבטיח לי שהוא יקדם את נושא השלום, טסתי לאירופה, הוא אפילו לא הופיע לפגישה. הוא אומר לו, I'm the president of the United States, and this motherfucker didn't show up. קשה לענות לנשיא בשלב הזה, אבל זה שיחות שאתה אומר, לא יכול להיות שזה קורה. לא יכול להיות שזה קורה, וזו הייתה באמת שיחה מרתקת, אבל זה היה לפני כמה וכמה שנים.
כן. כעיתונאי, בדרך כלל אתה לא מתעשר מעיתונות, אבל לפחות אתה עובר חוויות בחיים שבעצם שהן פרייסלס.
הייתי, אחת החוויות באמת, לפני כמה חודשים, הייתי עם הקונגרס היהודי העולמי, אני גם יועץ שלהם, ואני צלם ועובד עם מר לאודר שם, והיה להם אירוע בוותיקן עם האפיפיור. זכיתי, יש לי, היום אני נשוי לנוי, ויש לי שני ילדים, הם נישואים קודמים, ליאם וזוי, וזוי נמצאת על הספקטרום, ואני, מאוד היה לי חשוב, אם אני כבר פוגש את האפיפיור, לבקש ממנו ברכה קצת.
אז לא רק מהרבי בנתיבות, גם אצל...
בוא נתמקד רגע בכבוד האפיפיור. ובאמת הגעתי שם, הגענו לוותיקן, והחזקתי את התמונה של זוי, וניגשתי אליו ודיברתי איתו, והוא לקח את התמונה ושם שתי ידיים. ובאמת זה אחד באמת הרגעים הכי מרגשים שהיו לי בחיים. שאפיפיור לקח את התמונה של זוי, והחזיק אותה וברך אותה, אם אני מאמין שיקרה עם זה משהו, לא, אבל זה נתן הרגשה טובה לאותו רגע. ואם הוא נתן הרגשה טובה לאותו רגע, אז זכינו וזהו. אבל באמת, המצלמה הזאת הביאה אותי למקומות שאני לא דמיינתי שאני אגיע אליהם.
כן. זה כמו שאותי במסגרת העבודה שלי מצאתי את עצמי מלבד מלאכים ונשיאים, גם בדאג אאוט של היאנקיז למשל, שזה מקום, אתה יודע מה, זה מקום ששווה לצלם אותו, זה המקום שבו השחקנים ככה מתאגדים להם ומחכים לתור שלהם לשחק, זה המקום הכי מלוכלך שיש, זה עם המון קליפות של גרעינים, והם יורקים שם כל הזמן ולועסים, וזה מסריח מזהת השחקנים, אפשר להעביר את זה במיקרופון, סליחה, אבל אתה רואה, זה, אתה חייב להיות עיתונאי, כדי להיות במצב כזה.
אין ספור רגעים כאלה, קורה לנו כל הזמן, אתה יודע, אם אני, אנחנו נדבר אחר כך על כל הנושא של תיאטרון אפולו, ואם אתה נמצא עם אלישה קיז על הבמה, ואתה נמצא 3 מטר ממנה, ואתה מצלם את, ואתה מצלם אותה, שרה את ניו יורק, ניו יורק, ואתה אומר, רגע, אני פה. כן. לא יכול להיות. אני יכול לתת לך עם טור מיוטו, או בכל מקום, קווינסי ג'ונס, ג'יי זי, אין ספור שמות. דרך אגב, אני מצטער על כל הניים דרופינג שאנחנו עושים כאן, אבל זה חלק,
כן,
א', כאילו, אם אני אדבר על אנשים...
זה בסדר, יש לך אישור מצידי.
יש אישור?
סבבה, משתולל,
אוקיי,
כאן,
אני
בהחלט.
רוצה לוודא.
אז לפני שנעבור לתחומי האנטרטיימנט, אז בוא נגמור עוד קצת, אז אתה גם... אמרת שאתה עובד בשביל הארגון של רון לודר, ואני מבין שהיה גם צילום שהוא מאוד מרגש עם אנג'לה מרקל, הקנצלרית לשעבר של גרמניה.
של גרמניה. אנחנו בסוף 2019, ורון לודר הזמין את אנג'לה מרקל לביקור באושוויץ. ואני זוכר שחיכיתי מתחת לשער, שם הם צריכים להגיע, ופתאום אתה רואה אותם הולכים, את לאודר עם אנגלה מרקל, הקנצלרית הגרמניה, חברת אמת באמת של ישראל, ופשוט צילמתי דרך זגוגיות, לא ראיתי אפילו, כל כך התרגשתי מזה, זה הביקור הראשון שלה שם, כמה עוצמה, כמה סגירת מעגל, לראות אותה עומדת שם, ובאמת באותו יום היא תרמה 60 מיליון דולר למוזיאון שם, וזה היה באמת אחד הרגעים הכי מרגשים, שחוויתי אותם.
כן. נחזור לניו יורק, ויש לך צילום ממש מדליק של בנט, ראש הממשלה לשעבר, בדוכן נקניקיות בניו יורק.
אז זהו, זה כמובן, אחר כך היו מלא סיפורים עם זה, אבל בנט הגיע לביקור, הביקור מאוד מונוטוני סך הכל, ואז ערב חג, אני רוצה להגיד סוכות או משהו כזה, אני לא זוכר, הוא הולך צועד מהבית כנסת לבית המלון, לריג'נסי, ואז סגרו את השדרה החמישית, חשוכה לגמרי, אי אפשר לצלם. אני רצתי קדימה, ואז ראיתי את אותו מוכר נקניקיות מול המטרופוליטן, אז אמרתי, רגע, יש עליו תאורה, בוא נחכה, נאהוב, הוא בטוח יעבור משם, ומהם, באלפית שנייה הזאת, שהוא דרך החלון של מוכר הנקניקיות, תפסתי את הראש של בנט בפרם הזה. זה פרם מתוכנן, זה פרם עם המון מזל, זה פרם שאחר כך כמובן מי שרצה כתב, בנט אוכל נקניקיות ביום שישי בערב, לא קשרות במנהטן, לא היה ולא נברא, אבל אתה יודע.
זה כמו לובסטר של נתניהו.
כן, הכל בסדר, אתה יודע, זה כל אחד וקל יעד שלו, וזה עבד נפלא. באמת, התמונה הפכה לוויראלית, תמונה, זה כיף, זה הרגעים שזה כיף לצלם.
הבנתי. וגם את ביבי והמשפחה צילמת בסנטרל פארק.
אז זה מחזיר אותנו בדיוק למילה שדיברנו, על המילה שנקראת access, של גישה. אנחנו מדברים על שנת ראש הממשלה, בביקור הראשון שלו, השני בניו יורק, שנות 96, הוא מגיע עם המשפחה למנהטן, ואז הוא לוקח את הילדים, וגברת נתניהו, הם הולכים לפארק, להסתובב בפארק, על ה-merry-go-around, ואז הוא רואה משחק בייסבול, וכנראה הוא רוצה להראות לילדים מה זה משחק בייסבול, והוא יושב על הספסל, ותוך דקה בערך, קרוב ל-20 מאבטחים מסביבו, מסתכלים יחד איתו אל המשחק בייסבול. באמת תמונה, אתה יודע, רגע כזה, זה כמו שהייתה את התמונה הזאת שלו בחוף הים, עם קום המאבטחים, אם אתה זוכר. אז זה אותו פריים בארצות הברית. אני אגיד לך רק ששנים אחר כך, גברת נתניהו פגשה אותי באום, ושאלה אותי אם אני יכול לשלוח לה עותק של התמונה, שלחתי לה 3 עותקים שיהיה לה, ובכמה חודשים אחר כך אני מקבל מעטפה, אני פותח ויש את אותה תמונה, היא כתבה לי באמת מילי מאוד יפות, המון תודה על, על הרגעים מאושרים של המשפחה, היא חתמה וגם נתניהו חתם, אז יאמר לזכותה באמת שזה היה רבה מאוד
כן. פמצית. ימים אחרים.
כן, ימים אחרים, כן.
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 יש לך צילום שאני זוכר של אתה עם דמניוק, בימים שבעצם היה קשה מאוד להגיע אליו. דמניוק, איוון היום שהיה שומר במחנה השמדה.
אז הוא חזר לקליבלנד אחרי המשפט בישראל, ולא יצא מהבית שנים. שוב, קרה משהו בשנות ה-90, כאילו כאן. העיתונים היו שולחים בדרך כלל, אתה יודע, קורספונדנט, אתה יודע, מישהו מבוגר, שיאללה, את ה-5 שנים בונוס נשלח אותו לניו יורק, תזכור שאף אחד לא יכול לוודא אם היום ירד גשם או שלג, אין לך אינטרנט שאתה יכול לדעת אם זה אמיתי או לא, אתה יודע, כל אחד כתב מה שהוא רוצה. ואז ניתן קרדיט לבן כספית אם לא אכפת לך, אז כבר עשיתי את זה, זה כבר לא משנה, אתה תחתוך את זה אחר כך.
אני לא אכתוך, לא מבטיח.
אז ניתן לו קרדיט, הוא בא לעבוד.
כן.
והוא שינה כאן את העיתונות הישראלית בארצות הברית, ולילה אחד הוא מתקשר אליי והוא אומר לי, תקשיב, קיבלתי מידע שמחר דמניוק הולך לרופא עיניים יהודי לביקורת, בוא ניסע. 19:00, אין טיסות, אין כלום. יאללה בן, נכנסנו לאוטו, נהגנו 10 שעות, ומצאנו את עצמנו לפנות בוקר ליד הבית של דמניוק, לא רצינו להחנות שם. ראינו איפה המרפאה, ואז אמרנו, אוקיי, הוא יצא קרוב לוודאי מפה, עשינו משמרות, כי היינו גמורים מהנהיגה, יצא שאני הייתי ער ובן ישן, ואז אני מעיר את בן, אי אפשר להחמיץ את זה. כן. שדמניוק עובר לידך, אי אפשר להחמיץ את הדבר הזה.
כמובן.
ואז אני רואה אותו, ואז אני מעיר את בן, ואנחנו כולנו בקדימה, אנחנו, ונתנו לו להיכנס קודם למרפאה, כי ידענו אם הוא ייכנס, אז הוא יצא, לא רצינו, ואז, קודם כל אני צילמתי עם הדשה ארוכה מרחוק, אותו יוצא מהמרפאה, ואז בן ניגש אליו, ואז אני באתי והמשכתי לצלם, אני זוכר שבן הוא הציג את עצמו, ואז הוא אומר לו, אתה מישראל, אתה כמו הבן שלי, ואתה כאילו דמניוק, לא מעניין אותי גם מה הוא חשב, ואז הוא ישב ודיבר עם בן, וזה באמת הייתה אחת, זה היה אחד מהסיפורים הכי מרתקים שעשיתי איתו כאן בניו יורק.
כן, אני ממשיך לעקוב אחרי בן כספית, הוא עושה עבודה מעולה.
גם אני.
אבל בכל זאת, אני רוצה את קרדיט לעיתונאי נוסף, שהוא לא היה כל כך חבר שלי, אבל שעשה כאן עבודה נפלאה ומעוררת קנאה בקרבית, צדוק יחזקאלי, אתה זוכר את השם הזה?
נכון, ודאי.
כן, אז כתב של ידיעות אחרונות, שהוא תמיד הגיע לכל מקום.
אז זה בדיוק זה, בן, אתה יודע, פשוט שניהם, ברגע שיש תחרות זה דבר טוב.
כן.
שיש תחרות זה דבר טוב, וזה בדיוק מה שקרה כאן. צדוק חזקאל, היא צדוק כן. פה, זה, פתאום ראית אותו בחוץ, ברחוב, עובד,
נכון.
לזה יש סקופ, לזה יש סקופ, ממש
מגיע לכל
שטח,
מקום.
נכון.
זה חייבים להריח. טוב, אוקיי, בוא נעבור לאנטרטיימנט. יש לך צילום מדליק שבו אתה רואה את פול מקארטני בודק את הפסנתר שלו, לפני הופעה.
היינו עם ברי גורדי ממוטאון, פול מקארטני שיפץ את הפסנתר של ברי גורדי ממוטאון, ולפני ההופעה שלו, דרך אגב, יש תמונה ששניהם כאילו מתאגרפים ליד הפסנתר, תמונה מאוד ספונטנית, שיותר מאוחר, יום למחרת, מצאתי את האתר שלי קורס, כי פול מקארטני צייץ את התמונה הזאת, והוא כתב למעלה, courtesy of, והוא נתן לי קרדיט בהדליין, שזה בעצם ריסק לי את האתר, תודה פול, ולפני ההופעה, מצאתי את עצמי, יושב איתו, כאילו, באותו חדר, חדר מאוד מאוד קטן, עם שלושה פסנתרים, והוא בודק באיזה פסנתר הוא רוצה לנגן, אז במשך 25 דקות, חצי שעה, הוא פשוט ניגן על שלושה פסנתרים, הוא, הצלם וידאו ואני, נמצאים בחדר ואתה זבוב על הקיר.
כן.
אני חושב שצילמתי אולי 6 פרימים בכל הסיטואציה של החצי שעה, כי אתה באמת מחכה לשנייה הנכונה, אתה לא רוצה להפריע לו, והוא יודע שאנחנו שם, אבל הוא לא ראה אותנו, אנחנו לא ראינו אותו, וזה באמת רגע מאוד מאוד מיוחד לקבל חצי שעה הופעה של פול מקארטני אחד על אחד, די נחמד סך הכל.
כן, תראה, אני מבקש ממך שתרשים אותי, אבל עכשיו אני מנסה להרשים אותך, בלי שאתה תראה את הצילום. אני הצלחתי להשתחל לתוך ההפקה של סטינק ולהקת פוליס. הם הגיעו לאחד הפרברים של ניו יורק להופעה, ובדרך לא דרך הצלחתי להיכנס, כאשר הם מגיעים ופורקים את המסעיות שלהם. גם היה לי מין טאג כזה שבעצם מאפשר לי כניסה לכל דבר, ופתאום אני מוצא את עצמי עם מצלמה, אני לא צלם מקצועי, אני לא כמו שחר, בכלל לא, ומצאתי עצמי עם מצלמה מצלם על הבימה, כאשר סטינג עושה את הסאונד צ'ק שלו, וגם כשהוא עושה את זה עם החברים שלו, עם שני החברים האחרים של להקת פוליס, והם מאוד לא אהבו את זה. הייתי שם, זו חוויה בלתי רגילה להרגיש את זה, ויצא מזה כתבה יפה מאוד לטעמי. אוקיי, אז אתה צילמת את אריתה פרנקלין, למשל.
אם תרשה לי, אני אקח אותך שנייה רגע לבית השני שלי בניו יורק.
קדימה.
תיאטרון אפולו. בשנות ה-90, הם הזמינו אותי לצלם זמר, לא יודע אם שמעת עליו, בשם טוני בנט.
כמובן.
פשוט... וצילמתי, ובאמת לדעתם הצילום יצא טוב, ומאז בעצם הפכתי להיות צלם הבית של התיאטרון. כשאני אומר לך צלם הבית, היום שאתה נכנס לתיאטרון, כל התמונות על הקיר הם שלי, 25 שנה אני נמצא שם בתיאטרון הזה. ומה שחוויתי שם זה באמת פרייסלס. עוד פעם נחזור למילת הקסם של הגישה, של האקסס, בתור צלם הבית, אתה נמצא מאחורי הקלעים. אני רוצה להגיד משהו אחד על התיאטרון, תזכור שהתיאטרון הזה 1,500 כיסאות סך הכל. זאת אומרת שג'יי זי מופיע שם, או אריתה, או סטיבי וונדר, או ברוס ספרינגסטין, הם לא צריכים את התיאטרון הזה. זה התיאטרון שנמצא בהרלם, זה תיאטרון שבעצם for the community. אז כי אם ג'יי זי רוצה, הוא יכול למלא את מדיסון סקוור גארדן 10 לילות רצוף, בלי בעיה. אז שהוא מופיע שם, הכיף הגדול שהוא מביא את החברים שלו גם. ואנחנו עוד שנייה ניכנס לנושא עם אריתה, אבל אם אמרתי ג'יי-זי, אז בהופעה של ג'יי-זי שם, אז פתאום לברון ג'יימס עולה על הבמה, ופי דידי, וביונסה כמובן נמצאת בקהל, וכל הפרם נראה אחרת לגמרי, שאתה מצלם במקום כזה קטן, 1,500 איש, באמת זה הכי אינטימי שאתה יכול לקבל עם האומנים האלה. אריתה פרנקלין מגיעה להופיע בתיאטרון, כמובן שכולם בהיסטריה. כמובן מגיעה המלכה האמיתית. באמת כולם מתרגשים, אתה מקבל רשימת הוראות מה מותר, מה אסור, אני נמצא מאחורי הקלעים, ואז היא אומרת לי, שמעתי שיש תמונה שלי בלובי, הייתי רוצה לראות את זה. אמרתי לה, בוודאי, זה נמצא כאילו במיורל, אני הולך איתה, ואז היא פתאום מחזיקה את היד שלי, ואנחנו עולים ביחד, עזוי לגמרי, היא מוציאה מצלמה ורודה, מצלמת וידאו, והיא מצלמת אותי, ואני מצלם אותה, ואנחנו צוחקים בדרך, ואז היא רואה את התמונה שלה, רזה, 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 והיא אומרת לי, היום אני הרבה יותר שמנה, אבל הרבה יותר יפה. וזה, היא מלכה אמיתית. כן. אז זה מסוג ההתרגשויות שכאילו, גברת אריתה. כאילו, זה פשוט חלום. אז, ואתם תוכלו לראות בתמונות שיש לה מצלמה ורודה קטנה כזאת. את האמת, הייתי מת לשים יד על החומר הזה, אבל לראות מה היא צילמה.
כן, יש לך גם צילום מאוד חזק של של ג'יימס בונד בלוויה שלו. זה היה אופן קסקט.
וזה שודר לדעתי משהו כמו 6 שעות ב-CNN Live הדבר הזה. החליטו שאת את האופן קסקט, את הוויואינג יעשו בתיאטרון אפולו. והם לא ציפו לקהל כזה. אני מדבר על עשרות, עשרות, עשרות אלפי אנשים. מי שמכיר את מנהטן, מרחוב 125 ליין, כאילו יש תור עד רחוב 145. זה היה סקג'וול, כאילו לשעתיים, 6-7 שעות אחר כך, עדיין אנשים עוברים ליד הארון, היה איזה שלב כבר שסגרו את הארון, ומצאתי את עצמי איתו על הבמה, במשך כל היום הזה, המשפחה שלו עוברת, זה באמת רגע ש... משהו שאני זוכר אותו.
איך אתה מתייחס לכל העניין הזה של אופן קסקט? מה זה עושה לך?
את האמת, המצלמה מבודדת אותך. מהרבה אירועים דרך אגב. אם זה בהיטי ביום אחרי הרעידת אדמה שאתה רואה גופות ברחוב, או שאתה רואה... מה שאתה מצלם בעצם המצלמה הזאת היא בעצם מחיצה, בינך לבין מה שקורה. וגם כאן אתה חושב על, אם תראה את התמונה שצילמתי את הבן שלו יחד איתו, אתה חושב על התאורה, אתה חושב על קומפוזיציה, אתה חושב על איך אתה תוציא את התמונה, שסיפור שלם יהיה בתמונה הזאת. באמת המצלמה הזאת מצליחה לבודד, זה נשמע נורא מטומטם, כאילו, אתה יודע, זה חתיכת ברזל שעומדת בינך, אבל היא עושה כל כך הרבה דברים, זה פילטר כל כך חזק, שקשה לדמיין אותו.
יש לך צילום אחר שתפס את עיניי, ג'יימס גולדולפיני מהסופרנוס עם מוחמד עלי.
אוי, מצחיק. כן. מוחמד עלי, 2005, הבת שלו מוציאה ספר, רון טורוזיאן מ-5WPR, כן. היחצן האגדי פה, הוא עובד עם מוחמד עלי, והוא הזמין אותי ללוות אותו למשך 3 ימים, ו... גולדופיני העריץ את מוחמד עלי, ואז הם הפתיעו אותו על הסט של הסופרנו. מה שאתה רואה בתמונה זה בעצם הפרק האחרון בסופרנו. באמצע ההקלטה אנחנו צועדים עם מוחמד עלי לתוך הסט, גולדופיני רואה אותו, טוני סופרנו רואה אותו, קם מהמיטה, כולו מלא דם עם חלוק, מתרגש, אחר כך הוא יספר לי אפילו שזה פעם הראשונה בכל ההיסטוריה של הסופרנו שהפסיקו צילום בגלל מישהו שמגיע לסט. אז אני מתחיל לצלם אותם, ואז הוא אומר לי, רגע, 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 הוא מוריד את החלוק, נשאר עם טישרט לבנה, הוא אמר, אתה לא יכול לצלם אותי עם דם, כי אז ידעו בעצם מה קורה בסדרה בעוד שנה ומשהו. ומוחמד עלי, מה שהוא היה עושה במשך 3 ימים האלה, ראיתי, הוא לוקח את היד שלך, שם את היד שלך לפנים שלו בצורת אגרוף, ואז הוא מעלה את היד שלו, וזה הפרם שלכולם יש דרך אגב, גם לי יש את הפרם הזה, גם לי הצלמתי ככה, כולם הצלמו ככה. ואז גולדופיני שאנחנו מסיימים, הוא אומר לי, אתה חייב לשלוח לי את התמונה, הוא כולו התלהב כמו ילד קטן, ואמרתי לו, אתה יודע, אתה סלבריטי, הוא סלבריטי, ואז הוא אמר לי, לא, אני סלבריטי, he's a legend. וזה ההבדל בינינו. וזה משפט שיושב לי בראש באמת, כאילו, היום אני מקטלג את האנשים לפי סלבריטי ולג'נד, יש המון סלבריטיז שחושבים שהם לג'נד, אבל זה כבר סיפור אחר, ואז הוא נתן לי את האימייל שלו על דף נייר. סבבה, אני מגיע חזרה לסטודיו, איזה יופי, ואני רואה, אז למי שלא יודע, היה משיבון, עשרות הודעות מ-HBO, תתקשר דחוף, דחוף, דחוף. אני הייתי בראש של זכויות יוצרים, זו תמונה שלי, אני, לא, 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 התמונות לא מעניינות אותנו. יש לך את הנייר שהוא נתן לך? אז כן, זה בתיק. אנחנו שולחים שליח לקחת את זה. יותר מהיר משליח של מסעדה סינית הגיע השליח. מסתבר שהוא לקח מהעמוד האחרון של הסקריפט, הוא לקח את הדף, כתב עם החומה. זאת אומרת, היה לי בתיק את הפרק האחרון של הסופרנו, שנה וחצי לפני שהוא יצא. כן. ולא השתמשתי בו לצערי.
ואתה גם הצטרפת לטור של יוטור. איזה כיף.
כן, תשמע, זה היה משהו מוזר מאוד. התקשרה אליי מישהי בשם קאולין גלווי, out of nowhere, לא מכיר אותה, היא ראתה תמונות שלי, והיא אומרת, אני עובדת עם גיבסון, החברת גיטרות, ואני עובדת עם U2, וזה שנה אחרי קטרינה, הסופה שהייתה בניו אורלינס, והם הולכים לפתוח מחדש את הסופרדום. האם אתה מוכן להצטרף אלינו? כמובן שכן, ומצאתי את עצמי משהו כמו 10 ימים עם יוטיוב בניו אורלינס, ולמדתי המון. למדתי המון על הנקודה שדיברנו מקודם, על ההבדל בין סלבריטי ולג'נדס. הם פשוט היו, נסענו בוון, למשל בניו אורלינס, והם ראו קבוצה של ילדים צועדים עם כלי נגינה, ושרים לעצמם. הם עצרו את הוון, ירדו למטה, בלי לקרוא לעשרה צלמים, ורק אני הייתי איתם, ופשוט הלכו איתם איזה 10 דקות, והילדים נכנסו לזה, לא התלהבו, פשוט צעדו 10 דקות עם הכלי נגינה, הם חזרו לוון כאילו לא קרה שום דבר, והמשיכו והמשכנו לאצטדיון. הם פתחו, מה שהם עשו, הם עשו דבר מאוד מעניין, הם הקימו, גיבסון ויוטו, את הארגון Music Rising, שבעצם במקום להביא כסף, לתת כסף לתושבי ניו אורלינס, בכסף שהם גייסו, גיבסון נתנו במחיר עלות את הכלי נגינה, שזה בעצם לתת חכה ולא דגים. ואז בעצם הברים נפתחים מחדש, המלצריות, השפים, כולם עובדים, זאת אומרת, זה לא רק, זה לא רק לתת כסף, אלא ממש לייצר עבודה. וזה היה באמת מרתק, ואני זוכר ש-The Edge תרם את הגיטרה שלו.
כן.
עכשיו, שהגיטרה שלו, שהייתה שלו במשך 20 ומשהו שנה, הוא תרם אותה, ושאלתי אותו, כאילו, למה אתה, כאילו, אתה יודע, אתה מנגן על 20 גיטרה, למה דווקא את זה? ואז הוא אמר לי, אם אתה לא תורם משהו שכואב לך, זה לא מעניין. אתה לא מרגיש את זה. ובאמת, הוא למדתי המון מהטור הזה, הם פתחו את הסופרדום עם השיר The Saints Are Coming, ויצא שגם ה-New Orleans זה New Orleans Saints, אז באמת זה היה...
יש לי שאלה לך. תראה, להיות חבר בלהקה זה עסק מסובך, אנחנו יודעים... עוד שהביטלס היו בצרות צרורות בגלל היחסים ביניהם. בעצם זה בני אדם, בעצם אנשים שצריכים לחיות זה עם זה במשך שעות מאוד ארוכות. איך היו היחסים שם בתוך, אני דיברתי על כמובן להקת פוליס, המתח ביניהם. איך היו תיאור בעניין הזה?
את האמת, אני חושב שהם נמצאים ברמת הקורפרט, זאת אומרת, כל אחד יודע מה הוא עושה שם, ולכל אחד יש את החיים שלו. דרך אגב, אם אתה עוקב אחרי U2, אתה רואה לפעמים שעולות תמונות רק של בונו, לפעמים תמונות רק של The Edge, לפעמים של MBR, זאת אומרת, יש בלנס מסוים, ואין את הלידר, כאילו, כולם יודעים שבונו זה בונו, אבל באמת, לכל אחד יש את התפקיד שלו שם, וראית את זה גם בהתנהלות שם. מצאתי את עצמי בטור, לפעמים אני צריך ללכת עם The Edge לאירוע מסוים, לפעמים עם בונו, לפעמים איתם, היה בלנס מאוד, מאוד נכון ומדויק שם, וגם באוחת ערב, היינו באיזה אוחת ערב עם המנכ״ל של גיבסון, אז בונו לא היה, כי זה גיטרות והכל, אז זה יותר The Edge, כאילו, אז הוא ידע שהאטנשן כאילו ילך ל-Edge, כי ברגע שבונו מגיע, מן הסתם, האטנשן הולך אליו, כן. אז אני חושב שהבלנס הזה, במקרה
אז
שלהם...
אז בעצם אתה מתאר את זה כעסק שעובד, כמו שצריך.
במקרה שלהם, כן, במקרה הזה בהחלט רואים את זה.
כן. לחובבי הספורט, אני יודע שצילמת, ראיתי, צילמת את מסי.
אז זהו. באמת צילמתי הרבה אנשים. אבל שאתה עומד ליד מסי, הכי קרוב לאפיפיור שיכולתי להגיע.
עד כדי
כאילו,
כך?
עד כדי כך, כן.
וואו.
עשיתי פרסומת לאדידס, הלכתי למשחק של, לכמה משחקים של ארגנטינה, שזה אדידס זה ארגנטינה, לא ברצלונה. והדבר היחידי שהייתי אמור לצלם זה רק את מסי. דווקא ליד הבית, בניו ג'רזי, היה משחק ידידות של ברזיל ארגנטינה, והם לא ידעו אם לשלוח אותי למשחק, כי זה משחק ידידות, אתה יודע, וזה. משחק נגמר, 4-3, 3-4 למסי, 2 אדומים, 7 צהובים, זאת אומרת, זה משחק ידידות בין ברזיל לארגנטינה, והשיחה שלי, היו לי כמה שיחות של 20 שניות עם מסי, זה לדעת בדיוק לאן, אחרי שאתה מכניס גול, לאיזה כיוון אתה רץ. זה הכל, זו השיחה. אבל באמת ההתרגשות הכי,
כן.
הכי
גדולה. ואיך גם עוד צילום מרגש אחד של מהליגה הגרמנית ביום השואה?
קמפיין מאוד 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 חשוב, זה הקמפיין של We Remember, של הקונגרס היהודי העולמי, שבעצם זה התחיל מהחזקת השלט של We Remember, שביקשנו מאנשים להעלות תמונה שלהם, והיום זה הגיע כבר למצב שבניינים שלמים עם הבונדסטאג בגרמניה, או בנייני עזריאלי בתל אביב, עם השלטים של We Remember. ואז הליגה הגרמנית הצטרפה לדבר הזה, והיום בכל 27 לינואר, שזה היום השואה הבינלאומי, כל הקבוצות עולות עם השלט We Remember, וזה הפך להיות בכל ליגה באירופה, דבר סטנדרטי לגמרי, גם המנהלת בארץ, המנהלת לכדורגל, גם כן כל הקבוצות עושות משהו ליום הזה, וזה באמת אחד הפרויקטים שאני הכי גאה בהם.
שחר, יש מישהו שלא תצלם?
שאלה מורכבת, כי מה זה לא לצלם? אם אני מוזמן על ידי עיתון לצלם משהו מסוים, אני אצלם את כולם. אין לי שום... דרך אגב, היה באום, נשיא איראן הגיע לאום, קרנית גולדווסר, אשתו של אהוד גולדווסר, הייתה שם, ואז הכנסנו אותה למסיבת עיתונאים. אני זוכר שביקשתי ממנה גם כן לאסוף את השיער, שנוכל לצלם אותה בזווית נכונה, ובאמת היא גם שאלה אפילו אותו שאלה, והוא צחק מהשאלה. השוטרים, כתב אל ג'זירה, טען שהיא לא עיתונאית, הוציאו אותה מחוצה, אבל הנה צילמתי את אחמדינג'אד. אין לי בעיה לצלם אותו כעיתונאי. אם אחמדינג'אד היה מתקשר אליי ואומר לי, שחריקו, בוא ותצלם אותי, אז באירנית קלוקלת הייתי אומר לו, לא תודה, אני לא עובד עבורך, אבל כמובן שיש לי, יש לי קווים אדומים, אני חושב שלכל אחד צריך להיות, כן. שיהיו קווים אדומים, וזה בהחלט אחד מהם.
יש דברים שעשית שהצטערת עליהם?
אנחנו מדברים על צילום, נכון?
צילום, כן.
אוקיי, בסדר.
זה לפודקאסט אחר לגבי הדברים אחרים.
שעה אחרת. אתה יודע מה, יש משהו שאני לא מצטער עליו.
כן.
ואני אגיד לך מה. איש יקר, אבירן, שוער מכבי חיפה, זיכרונו לברכה, לצערנו, נהרג בכנרת. ואז בתור צלם עיתון חדשות, וכל בו ישר אני מקבל ביפר, בצורה הכי קרה, שהוא נהרג בכנרת, וללכת ישר לבית של אבא שלו, לבית של משה רן. אני מגיע יחד עם צלם בשם רון סולומון של ידיעות אחרונות, אנחנו מגיעים לאירוע, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו מבינים שהוא לא יודע על זה עדיין. זאת אומרת, אנחנו ידענו את זה עוד לפניו. עצרנו רגע, שנינו פשוט לקחנו את המצלמות, שמנו על הרצפה ועזבנו את האירוע. החלטנו לא לצלם את זה. לא רואה בזה שום ערך עיתונאי לראות את השנייה הזאת. אין לזה שום הצדקה בעולם. לא רצינו לראות את זה, לא רצינו לשמוע את זה, ובטח ובטח שאנחנו היינו קרובים לאווירן זיכרונו לברכה, ואני באמת, אחד הרגעים שאני הכי גאה בהם על משהו שלא צילמתי.
כן. אחד הדברים שאני לא אהבתי לעשות זה ללכת ולבקר אצל משפחות נופלים. אני יודע שזה מאוד מקובל היום ללכת לצלם ולתת להם ולראות את כל העולם, לראות איך הם בעצם מקבלים את החדשות. זה לא כשהם מקבלים את החדשות הרעות, זה פשוט כאשר הם בוכים ומדברים מכאב ליבם. ואני תמיד ניסיתי בעברי הרחוק, להימנע ממצבים של הלכת לבקר משפחות נופלים זמן קצר אחרי שנודע להם הבשורה הרעה.
אבל באותה נשימה, יכול להיות שזה הרגע שלהם לספר על אותו ילד, על אותו בעל, על אותו אבא. תחשוב שבעוד היום היה פיגוע נוראי בארץ.
כן.
מחר בבוקר זה כבר היסטוריה. אם אני אשאל אותך איזה פיגוע היה לפני 3 שבועות ומי נהרג, ההסתברות שתדע מאוד 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 נמוכה, כי אתה לא תדע. יש רגע מסוים, יש חלון מסוים שאתה באמת יכול לחלוק על אותו ילד, אבא, בן, לא משנה מה, אתה יכול לחלוק, ויכול להיות מה שכן, חייבים לכבד את רצון המשפחה. זאת אומרת, אני לעולם לא הייתי הולך להלוויה, אם המשפחה הייתה אומרת, היא מבקשת לא לצלם. דרך אגב, אני זוכר שנתן זהבי, הייתי בעיתון חדשות, הייתי ילד בן 17, כבר אז עבדתי בעיתון חדשות, ואני זוכר שנתן זהבי מתקשר באחת בלילה הביתה, הוא לא יודע שאני ילד, אבא שלי עונה, והוא אומר, הוא ישן, אוקיי, תגיד לו שהלוויה של החייל יצאה מצוינת. ואבא שלי קם בבוקר כולו עצבני, איך האיש הזה מתל אביב מתקשר לה, ומה זאת אומרת אחרי? אנחנו רואים את זה בצורה אחרת. כאילו, אנחנו רואים זה עבודה, אבל אם המשפחה הייתה אומרת לי לא להגיע, אין מצב שהייתי עושה פפרצי לדבר כזה.
כן. אוקיי, אנחנו עוברים לחלק יותר חשוב של הרעיון הזה. אז איך אתה בעצם התגלגלת לעיתונות, לצילום עיתונות?
אז לך אחורנית. כמו תמיד נתחיל בהתחלה.
כן.
יאללה. אז ניסיתי לשחק כדורגל במכבי חיפה, שזה באמת אהבה גדולה. אני בטוח שכמה מאזינים עכשיו סוגרים, אבל כן, מכבי חיפה זו אהבה גדולה. מה לעשות? אני לא טוב בכדורגל. ואז רציתי באמת להישאר שם, ואני מדבר איתך על גיל 15-16, ואז אמרו לי, רגע, בוא תצלם, לך ללמוד צילום. הלכתי לבית ספר ויצו, בית ספר מקסים בחיפה, ולמדתי צילום, והתחלתי לצלם כדורגל הנעתי. ממש לפני גיל 16 כבר הלכתי לעיתון קול בחיפה, הלכתי לאורך וביקשתי ממנו כרטיס חינם למשחק, ואני אביא לך תמונות. אין לו, כאילו, אין בעיה, נתן לי כרטיס, הלכתי, אהב את מה שהוא ראה, שלח אותי למשחק כדורסל, שלח אותי שוב למשחק כדורגל, וככה מצאתי את עצמי, מתחיל לצלם בעיתון קול בחיפה, יותר מאוחר, שנה אחר כך, איזה סקופ ברמת הספורט החיפאית, עיתון חדשות לקח את התמונה, לא היה להם צלם, והנה, הפכתי גם להיות בגיל 16 וקצת, הצלם של עיתון קול בו וחדשות בצפון.
ואז?
ואז צבא, ביקשתי אישור עבודה, כתבתי להם מכתב מאוד יפה שלצערי אין לי סיפור רע, יש לי סיפור טוב, כאילו ההורים בסדר, לא רבים, הכל סבבה, אבל אני רוצה להמשיך לעבוד, אז הם נתנו לי אישור לעבוד רק בספורט, יאמר לזכותם, אז 3 שנים צילמתי רק ספורט, סיימתי, הייתי רכז צלמים של חדשות בצפון.
רק לפני כן, תן לי קצת טיפונת על הרקע המשפחתי שלך. אתה מאיפה?
אני מחיפה.
מחיפה?
אני מחיפה.
הבנתי.
אבא ימי, היה ימי בביצים, אמא שלי בבית.
אז אבא שלך לא היה הרבה בבית? זה הסיפור של המלאך הזה שמסתובב בכל רחבי העולם?
כן, אתה יודע, ואני, דרך אגב, בגלל אהבה למכבי חיפה, אני חושב שהוא היחידי שעבר מכרמל צרפתי, עשה דאונגרייד, כאילו לקריית אליעזר, כי הבית היה מעל האצטדיון, ואז יכולת לראות את המגרש, אבל היתרון הנוסף זה שכל פעם שהוא הגיע עם האונייה, יכולת לראות בעצם את האונייה מתקרבת, ואז ידענו שהוא
מגיע הביתה.
גדלתי עם 3 אחיות, אז תחשוב על בית שאני וארבע בנות, איזה כיף לי, איזה פינוקים, מצאתי את עצמי גם לובש בגד בלט בכיתה א', אתה יודע, כל מיני דברים שאתה okay. באמת רק עם 4 בנות בבית יכול למצוא את עצמך עושה. אמא מקסימה, מצחיקה, אמא שבשנות ה-80, אני זוכר שהייתי חייל, מצאתי את עצמי מגיע הביתה, כמובן שהיא מטפלת, מפנקת, עושה כביסה, ואז בשבת בבוקר אני בא לקחת את המדים, הבאתי איתי 2 דגלי פלסטין, סוביניר, ואז אני אומר לה, אמא, איפה הדגלים? ואז היא אומרת לי, חיבסתי, והם על החבר.
זה מצחיק.
בעיתון, אבא שלי לא אהב את זה שהיה כתוב בעיתון, שדגלי פלסטין נראו תלויים בקריאת אליעזר בקומה, לא היה מצחיק.
והצופים.
אבל היא מבחינתה היה מלוכלך, חיבסתי, צליתי. לא, לא, אני איתה בדבר הזה. אז זהו, והיום אני אב לשני ילדים מקסימים, הזכרנו אותם ליאם, הוא חייל כן. בלוטר, וזוי, ונסו לנוי.
יופי, עכשיו אתה, אז אתה עבדת בחדשות, חדשות בעצם סימל דרך חדשה בעיתונות הישראלית, כאשר החשיבות של הצילום היה משמעותי בעצם.
כשאתה אומר חדשות הקדים את זמנו, זה בדיוק זה. עד אז כל הפורמט של העיתונים, אם זה מעריב, הארץ, עיתונים גדולים, המון המון כתוב, תמונות קטנות, וכאן פתאום העיתון הזה נתן סיפור, הוא נתן לנו ספייס, הוא נתן לנו מקום בעיתון. אני מדבר איתך על צלמים כמו אלכס ליבה, כמו ששי, צלמים שבאמת, גם היום הצלמים המובילים, הם נתנו לנו פשוט להביע את הסיפור דרך הצילום. אני אתן לך דוגמה אחת, היה את הסיפור של חסרי דיור בישראל. במשך 3 שבועות, תמונה של אישה, תינוק, אוהל, בחוץ. יום אחד אני מגיע הביתה בלילה עם חברים, ואז אני רואה, אני חושב שקוראים לזה חשופית, נכון? לאותו חילזון בלי בית.
כן.
ואני אומר, או, גם לא אין בית. אני מצלם, ואז תזכור שאתה מוציא מונית מחיפה עם פילים, לתל אביב, הם מפתחים את הפילים והם לא מבינים מה אני שולח להם. תמונה של חילזון, ואז אני מזמר, כן, אבל אתם ביקשתם חסרי דיור, ולחילזון, לחשופית אין בית. רק למחרת אתה מבין, אתה פותח את עיתון חדשות, עמוד שלהם, תמונה של חסרי דיור, ועם חסרי דיור. אז הנה, העלית את הסיפור, ועשית משהו קריאטיבי. זה באמת עיתון חדשות. היום דרך אגב כל העיתונאים המובילים שיש לכם, זה רענן שקד, אם זה אז בזמן אהרון מייבר, כולם נמצאים היום בעצם בעיתונות, הם הגיעו מעיתון חדשות.
וגם היו מקרים ששלחתם כמה צלמים לאותו אירוע בעצם, שזה דבר יוצא דופן.
זה היה קורה, תראה, אז לכל אחד היה בעצם את התפקיד שלו באירוע, אם אנחנו נחזור להלוויה של חיה לדוגמה. אז אם אני חיפאי ואני מצלם את הניוז שזה, אז אני צריך לצלם תמונה לניוז. ואז אלכס ליבק יבוא ויצלם אבן מתחת לוורד שבפינה של, שלא קשורה,
כן.
וזה יגיע כבר למגזין של יום שישי. כל אחד היה לו תפקיד, היה צלם של מגזין, והיה צלם של, 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 של העיתון עצמו, של החדשות, כל אחד היה דבר, היה לו את התפקיד שלו.
כן. אבל בסך הכל, כשאתה, יש לך אירוע, ובעצם כל אחד מצלם מזווית שונה, זה סיפור אחר, זה בעצם, אתה מציג סיפור, אותו סיפור, אבל זה סיפור אחר, כל אחד מספר סיפור שונה.
ברור, היום תסתכל על היום שיש לך את הטלפונים, לדוגמה.
כן.
אז אתה מבין שלך יש את הטלפון, אם אני ואתה עומדים באותו, אוי ואבוי אם אני ואתה נעמוד באותו מקום ותצא לנו אותה תמונה,
כן.
אז לא עשיתי בזה שום דבר. אתה יודע, העובדה שיש לך רכב זה לא אומר שאתה נהג, העובדה שיש לך טלפון זה לא אומר שאתה צלם. וזה הכסף, זה אומנות. אתה יודע, ובאמת זה רק הוסיף לנו.
כן. יש איזושהי תחושה שאולי אנחנו מתקרבים לסופה של העיתונות המצולמת. לכל אחד יש היום טלפון. היום לפעמים יותר חשוב שאם אתה נמצא במקום האירוע, הצילום מהטלפון שלך, שהוא באיכות הרבה פעמים די טובה, אפילו טובה מאוד, השתמשו בזה מאשר צילום של צלם שמגיע אחרי חצי שעה או שעה.
אתה עכשיו מדבר על משהו ישן, על צילום מטלפון. תחשוב על בינה מלאכותית. למה לשלוח צלם? תכתוב עכשיו במחשב, אני צריך ניצול שואה עומד ליד חייל נאצי מחייך, לצורך העניין, אתה תקבל תמונה כזאת, ראינו זה לפני כמה שבועות.
כן.
אתה מדבר עכשיו בכלל לצלם, למה ללכת לשם? אתה יכול היום כבר להוציא את התמונה, אפילו לפני בכלל שהאירוע קרה, לצורך העניין. אבל הטלפונים זה הדבר הכי טוב שקרה לנו. הצילום הזה חשף מה זה צילום מקצועי בעצם. היום אתה מצלם, 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 ואז יש לך אירוע אמיתי, אתה קורא לצלם שהוא צלם טוב, אתה רואה תוצאות אחרות לגמרי. אתה רואה תוצאות אחרות לגמרי. זו אמנות. כל אחד יכול לצייר, כל אחד יכול לצלם, השאלה באיזה לבל, לאיזה לבל אתה מגיע עם זה.
כן, אז אתה צלם, שהיום אתה מצלם כמובן צילומים דיגיטליים, פעם עבדת בפילם, אני לא בטוח שיש הרבה שזוכרים את זה.
אני אגיד לך, התמונה שדיברנו עליה על קינג חוסיין ורבין, צילמתי אותה בפילים. את הפילים נסעתי לשדה תעופה בוושינגטון, שאלתי מי מגיע לניו יורק, נתתי זה למישהו שאני לא מכיר, את הפילים, את האורגינלים. חיכה שליח בניו יורק, מניו יורק הלכו לאלעל אז, או לטאוור אר, ושלחו את זה לארץ, עם מישהו שאתה לא מכיר, ויומיים אחר כך זה מופיע בעיתון, וכולם מתלהבים, וואו, תוך יומיים זה הופיע בעיתון. העובדה ש... דרך אגב, פילים זה 36 תמונות. היית מקבל עבודה, התקציב היה כמה סרטים אתה יכול לצלם. אני רוצה לראות היום צלם צעיר, שאומרים לו, יש לך 72 תמונות לצלם אירוע.
וואו, זה ממש היה לך תקציב, זה מאוד מגביל, אז אתה צריך בעצם לחשב כל צילום שאתה, כל קליק שאתה לוחץ.
לחשב ולחשוב, שזה נורא מאוד... דרך אגב, זה אחד מהסודות של הצילום, שנייה לפני שאתה לוחץ קליק, תן עוד שנייה רגע, תחשוב שנייה, תראה מה קורה בצד ימין של התמונה, תוסיף את מה שקורה בצד... ושיש לך 36 תמונות ואתה נמצא בתמונה 27, ואתה יודע שיש לך עוד כמה תמונות לצלם, אתה חושב, אתה מחכה. ובאמת, אני חושב שהצילום אחרת, לגמרי כמובן יש יתרונות אינסופיים לעולם הדיגיטלי, ואני לא אומר נשאר מאחור, אבל בהחלט זה משהו שנתן חשיפות למשל. החשיפה בשיקופיות, אתה לא יכול, מי שמבין בצילום, בשליש צמצם, היית עושה את זה כאהו בעיר, זהו, זו התמונה שלך. היום אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בצילום. אז זה באמת הבית ספר הכי טוב שיכול להיות.
לפעמים צלמים צריכים להיות קצת אגרסיביים.
I'm not a big fan. אתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו סך הכל צלמים.
כן.
זה צילום. אם אתה נמצא עם עוד מישהו שם, סימן שזה לא משהו ששלך. זאת אומרת, אז אוקיי, אז לי תהיה את הזווית הזאת, ולא... I'm not a big fan של, אתה יודע, של לבוא ולריב ולעמוד... זה לא, זה לא... אנחנו סך הכל מתעסקים בצילום, בוא נהנה מזה, בוא נעשה מזה כיף. לי תהיה תמונה טובה, לך תהיה תמונה טובה. יאללה, בוא נעשה שלום.
כן, אבל כאשר העורך מבקש ממך צילום מסוים מאירוע ובעצם אין גישה, אז מתחילה בעצם אגרסיה מצד צלמים.
לא יצא לי.
לא יצא לי.
לא יצא לי.
יפה. שחר, אמרת צילום זה אומנות, אז אפשר לעשות מזה גם ביזנס?
אם אפשר לעשות ביזנס, ודאי שאפשר לעשות מזה ביזנס. עובדה שאני משלם את המשכנתא בזמן, שזה כבר יפה.
כל הכבוד.
כן. אפשר לעשות מזה ביזנס. וזה דבר שאת האמת, בהרבה הרצאות שאני עושה בבתי ספר, באוניברסיטאות, עשיתי את התואר השני שלי בגלובל מרקטינג, וזה דבר ששינה לי את כל הביזנס בעולם של בעולם הצילום. מאוד מאוד חשוב, אתה יודע, אתה הולך לבית ספר היום, ואני לא יודע אם היום זה השתנה, אבל שלמדתי אומנות, שלמדתי בבית ספר, דיברו איתי על צילום. אז אמנם אתה יכול להיות צלם מצוין, אבל אין לך מושג מה שווה התמונה שלך, מה שווה הזמן שלך, מה קורה עם זכויות היוצרים שלך. היום שאני בא לעיתון, והעיתון מבקש ממני full rights, הוא לא יקבל את זה. הוא לא יקבל כי זו בעצם הפנסיה שלי. ואת זה אני מנסה להעביר לצלמים הצעירים, שהצילום, אם אתם לוקחים את זה כמקום עבודה, זה ביזנס, ויש דברים שאתם למשל לא טובים בהם. מרקטינג. יכול להיות שאתה צלם מצוין, אבל אתה לא יודע לפרסם את עצמך. כך יש מקצוע שיעשה את זה. תבנה לך ממש ביזנס מסביב לזה, וזה עולם אחר לגמרי. אתה יודע לצלם, זה מה שאתה עושה. ובאמת, שעשיתי את התואר בגלובל מרקטינג, זה פתח לי עולם שלם ברמה העסקית.
כן. שחר, אנחנו עוברים לשלב השאלות הזהות.
יאללה.
אז אתה גר בניו ג'רזי.
אל תספר לאף אחד.
מה אתה אוהב בניו יורק?
מה אני אוהב בניו יורק? אתה יודע, יונתן גפן אמר פעם שניו יורק תהיה העיר היפה ביותר בעולם ביום שיסיימו את השיפוצים. אני מחכה לזה. ניו יורק מבחינתי זה בית, ניו יורק קל להסתדר בניו יורק. קל להסתדר, אם אתה רוצה להיות עם כולם, אתה עם כולם. דרך אגב, הוא אמר עוד משפט שיונתן, שהוא אמר, זו העיר שכל כך הרבה אנשים גרים בה ביחד לבד.
כן.
וזה בדיוק זה, שאתה רוצה להיות לבד, אתה לבד, שאתה רוצה להיות עם משפחה, אתה עם משפחה, יש לך את הבחירה הזאת, המקום השני, הכי טוב בעולם.
הבנתי. ומה הראשון?
הילדים שלי, אנחנו ישראלים בסופו של דבר, כמובן, אתה יודע...
אפולה?
חיפה, והיום שמשית, אם מישהו יודע, הווייז עדיין יודע איך להגיע לשם, עמק ישראל, מקום נפלא, אז שם...
שמשית.
שמשית, כן.
מניו יורק לשמשית.
כן, כל בחברה. שלושה שבועות אני עושה את זה, אני שלושה שבועות ניו יורק, שבוע בשמשית, כן. זה הבנתי. הסדר יום שלי.
הבנתי. בהקשר של מה שיונתן גפן אמר, ארנסט יפט שהיה יושב ראש בנק לאומי, אני לא יודע אם זוכרים את האיש הזה, אמר לי כשנפגשנו לכאן אחרי שיצא לגלות בניו יורק, שניו יורק, הוא אוהב את ניו יורק משום שניו יורק היא עיר שנבנית ונהרסת כל הזמן. אז אני חושב שיונתן גפן וארנסט יפט בהסכמה בעניין הזה. ומה אתה לא אוהב בעיר הזאת?
את השינויים הדרמטיים, אתה יודע, אתה מאוהב בעיר, ואז אתה מצליח לראות איך הפוליטיקאים המקומיים מצליחים להרוס משהו, אני לא מדבר על ישראל, אני מדבר על ניו יורק אם טעית, איך הפוליטיקאים מצליחים להרוס דבר כל כך יפה.
כן.
וזה קרה עם ראש העיר הקודם, ואתה רואה את זה, ואתה צועק, ואין לך מה לעשות עם זה.
כן, בעצם ניו יורק היא הסט הצילומים שלך.
אתה יודע שאתה קובע, שמבקשים ממני לצלם פורטרט בעיר, אז כולם, אתה יודע, מדברים על סטודיו, לבוא, חבר'ה, הדבר הכי יפה בעיר הזאת, זה בעצם העיר. אתה יכול לצלם בכל נקודה בעיר, היא הופכת להיות סטודיו הכי, זה הופך להיות הסטודיו הכי מקסים שיכול להיות. אם זה עם התאורה, ואם זה יום גשם, ואתה לא יכול לראה לתכנן. מזג אוויר כאן הוא לא קיים הדבר הזה. אתה לא יכול לתכנן אירוע בחוץ. אבל פורטרט, בכל זמן נתון, הדבר הכי יפה שיכול להיות, זה לצלם בחוץ.
כן.
שחר, יש לנו נוהג לאורחים לשאול אותי שאלות. האמת היא שאני רוצה לשבור את הנוהג הזה, אלא אם כן אתה חייב לשאול אותי, ולספר לך משהו שבעצם מתקשר למה שאתה סיפרת. איך אתה הגעת לצילום? אתה סיפרת שהיית שחקן כדורגל גרוע מאוד. אז אני חייב להודות שהסיבה שאני כאן זה שהייתי שחקן כדורגל גרוע מאוד. וגיליתי בכיתה ג' שעתידי מאחוריי בתחום הזה. ואז יצרתי לעצמי עיתון קיר בכיתה. במה שעשיתי, גנבתי את הרעיון מידיעות אחרונות, אז תיארתי את המשחק, ובסוף נתתי ציונים לשחקנים. ואז אני גיליתי, בשנייה אחת הפכתי לפופולרי ביותר בכיתה, והבנתי את הכוח העצום שיש לעיתונות. ומאז אני זהו, שיגרתי את עצמי לתחום של התקשורת. השנינו בעצם אותה מוטיבציה יש לנו.
אוי ואבוי, אנחנו בסוף נעשה קבוצה ביחד. זה מזכיר לי שיש לי בבית מחברת, הייתי בן 12, מחברת עם עיתונים של מכבי חיפה, היא בדיוק עם הטבלת הוצאות והכל, ויש לי את זה עדיין בבית, כאילו, באמת אני צריך להסתכל על הדבר הזה.
טוב, תודה לך שחר שהיית איתנו היום, ותודה גם לכם המאזינים והמאזינות שהקשבתם, אנא שתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק, גם בישראל וגם בשמשית, וכמובן לעשות סובסקרייב בערוץ בו אתם מאזינים לנו, ונשמח כמובן גם לשמוע מכם. להתראות בפעם הבאה.
תודה רבה.